הזכרתי בשבוע שעבר את המשפט הבא, אבל צריך לחזור עליו. אני מקווה שלאט לאט נפנים גם למה זה כל כך חשוב, שספר ויקרא הוא המשך של ספר שמות. מה זה אומר? יש הרבה אנשים שהם קולטים את הדברים ככה בפרטים כל הזמן. טוב, ספר בראשית זה סיפורים על האבות, קצת היסטוריה וכו'. אחר כך שמות, יציאת מצרים, מתן תורה. עכשיו אנחנו מתחילים עם ספר הכהנים, כל מיני הדרכות, הלכות, עניינים של בית המקדש וכדומה. אז קודם כל, כל מה שאמרתי זה לא שטויות, אבל זה הסתכלות חלקית. זאת אומרת, להסתכל כל דבר כפרטים. ולרב צבי יהודה הצל היה מאוד מאוד חשוב כל הזמן להסתכל במבט כולל, ולכן הוא אומר שמה שאנחנו רואים עכשיו, את פרטי ההלכות שאנחנו רואים, מה שהכהנים עושים, זה בעצם המשך גילוי השכינה שדיברנו על כל כלל ישראל. ובעזרת השם גם נזכיר את זה כשמגיעים לפרשת שמיני ומגיעים אל דיני כשרות של דגים ועופות וכדומה, זה גם כן המשך השראת שכינה. אבל טוב, בעזרת השם נשאיר את זה בהמשך. כן, אנחנו סיימנו את ספר שמות, אבל כאילו לא סיימנו. כל הזמן אנחנו ממשיכים, כי זה העיקרון של סיום, שנשארים קשורים אל העניין. לכן אנחנו ממשיכים כל הזמן עם העניין הזה של ושכנתי בתוכם. והדגשנו את הנקודה שהכל מתחיל מצד הצד האלוקי. דהיינו, קודם כל, הכי בולט להדגיש את זה, זה על ה... אי אפשר לבנות בית המקדש אם לא במקום שהקדוש ברוך הוא קבע. כי אחרת זה לא עשינו כלום. לכן אנחנו רואים אנחנו צריכים לדעת שהמעשים שלנו צריכים להיות תואמים עם המעשים, עם הרצון האלוקי. אחרת לא התחברנו. עוד מעט נגיע, בעזרת השם, גם על העניין הזה של אש שיורדת מן השמיים, ואף על פי כן מצווה להביא מן האידיוט. תכף נגיע לזה, אבל בכל אופן נלך קצת מסודר. למען האמת, אני צריך לומר, גם אני מתנצל מראש בכלל על הפרשיות הבאות עלינו לטובה, לא יודע למה, השיחות של הרב צבי יהודה ככה מאוד מאוד קצרות, ממש, לא יודע, אולי בגלל שבדרך כלל זה נפל בין הזמנים, או משהו כזה, אם אין שנה מעוברת, אז עד חודש ניסן קוראים אז את פרשיות ויקרא. או שבאמת היה כל כך ברור לו שהוא לא העריך. בכל אופן, לכן גם אני אין לי כל כך מה להעריך, וגם את המעט שהוא כותב, אני מרגיש שאני לא מספיק מבין, אבל אתם לא צריכים לסבול, אני אגיד לכם את תמצית הדברים. דהיינו, דווקא הוא לא הולך לדבר כמעט על המושג הזה של קורבנות, אלא רק מפרט כבר את היחס שלנו אל העניין. זאת אומרת, כידוע לכם, הראשונים התעסקו הרבה בעניין הזה של החיבור הנפשי של האדם אל הקדוש ברוך הוא דרך הקורבנות, שזה גם כן הבהמה שיש לנפש. אבל הרב צבי יהודה לא מדבר על זה, הוא רק מפרט פה בפרטים, אבל ממש במשפטים קצרים על כל אחד, וזה מה שאני אעשה לכם. אחר כך בלי נדר אני אחזור לעניין הזה של האש, כמו שאמרתי קודם. אז קודם כל מתייחס לסדר הקורבנות, שהקורבן הראשון שמופיע בפרשת ויקרא זה קורבן עולה. כן, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, כן, עולה הוא אישר ריח ניחוח להשם. הוא אומר, יש מצבים שאדם מביא קורבן בלי שום חטא. לא בגלל שהוא צריך לחפר על משהו, ולא בגלל שהוא לא בסדר, ואני יודע מה, איזושהי דחיפה פנימית כזאת של רצון להתקרב להשם, ולכן הוא מביא קורבן. וזה הקורבן הראשון, זה העולה. הקורבן השני זה חטאת, כן? צריך לזכור, וזו נקודה שהיא מאוד פשוטה, אבל זו גם הזדמנות לחזור עליה, שכל החיים שלנו הם מורכבים גם מנפילות. אנחנו לא צריכים להזמין אותה, צערנו הרב זה מגיע, אבל מה שכן חשוב, שאם אדם קרא לו משהו, יש דרך לתיקון. בעזרת השם שנזכה גם שיבנה את המקדש במהרה בימינו, כן, אז כבר לא יודע כמה חטאות נצטרך להביא. בכל אופן צריך לדעת לפחות שיש אפשרות לתקן, וזה על ידי כביכול התפייסות עם הקדוש ברוך הוא. אדם שמביא קורבן ומתוודה. קורבן עיקר הקורבן זה התשובה, כמו שכתוב בספרים, זה לא המצאה של בעלי המחשבה, זה ממש נפקמין ההלכתית. ולכן אדם יכול להביא קורבן ולכפר על החטאים שלו. העניין הוא שיש גם חטאת היחיד וחטאת הציבור, אפילו חטאת בית דין וכולי, תכף אנחנו נראה. יש עוד קורבן שגם זה קשור לנדבה, וזה כבר כאילו שלב שלישי, וזה מה שקורבן שלמי, וכמו שרשי מביא שם, שעושים שלום בין לכולם. זאת אומרת, למה? כי אוכלים מזה גם כביכול המזבח, וגם הכהנים, שזה הנציגים שלנו ביחס בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, וגם הבעלים. לכן, הקורבן הזה, זה כבר מה שנקרא יותר השתלבות עם החיים, שילוב של כל הכוחות. וכאן יש עוד כמה פרשיות, שמי שראה שם אז רואה שיש חטאת ציבור, וכאן המקום להביא את המדרש. אם חטא יחיד, אומרים לו, קלח אצל יחיד, כן, אצל דוד המלך. ואם חטאו ציבור, אומרים להם, לכו אצל ציבור, מסכת העגל. דהיינו, שבית דין הגדול הוא הנהגת עם ישראל, ויכול להיות שיש מצב שאפילו בית דין ישגה. ואז יש קורבן של חטאת ציבור. יש גם מצב שלא עלינו גם מלך יכול לחטא, וזה אשר נשיא יחטא. העיקרון, אני חושב שמשהו הוא רוצה לומר פה, שצריך לדעת שכל אחד עלול לחטא. חס ושלום, אני אומר, כמו שאמרתי קודם, לא, אנחנו לא מזה. לא אומרים שזה כאילו קורה הרבה או משהו כזה, או שלא לתת אמון אף אחד. אלא, צריך לדעת שהתורה נותנת אפשרות כזאת, ונותנת גם את האפשרות של חזרה בתשובה, דהיינו של תיקון של הסיבוכים. אז אם כן, יש פה איזו נקודה שלא הסברתי אותה לצערי הרב, שהמפגש הזה של נטילת נשמה של הבהמה והעלאת האיברים על גבי המזבח, זה נותן לנו את האפשרות להתקרב, נכון? אז קורבן משורש של קרבה. עכשיו עוד נקודה אחת שאותה אני רוצה לפרט לשניים, שוב, לא אני, זאת אומרת, על פי שיחות הרב ציודה, מביא פה את המשפט של הכוזרי, כן, הרי הנושא הזה מי שלמד, אז רואה שם שהנושא של הקורבנות ככה מאוד מאוד מציק לו, כאילו מה, מה בדיוק, איך ולמה וכו', וחלק מהמשלים שלו על השכה שנכנס חדר התרופות וזה, תמיד הוא רוצה להראות לו שגם בקורבנות יש עניין עד פרטי הפרטים, איפה זריקת אדם וכמה וכו'. אבל יש עוד נקודה שהיא לא ברורה, זה כאילו הקדוש ברוך הוא צריך את הקורבנות שלנו. חס ושלום, מה הוא אוכל, צריך את זה. אז הוא אומר לו, על הפסוק, את קורבני לחמי לאישי, אז הוא אומר לאישי, מיישר כל קושי. למה? כי זה מדבר על שני אישים, כמובן בלשון רבים, לא שני אישויות, אלא אש כפול שתיים. אף על פי שאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן העדיות. המשפט הזה הוא משפט מאוד מאוד חשוב, ואיתו הרב צבי יצחק משליך על המון המון תחומים, ולא רק בעניין של בית המקדש. דהיינו, האש יורדת מן השמיים, נכון? זה בצורה של נס. אז מה אנחנו עושים? אתה יכול להגיד, לא, מה כבר אי אפשר שגם תדלק, כבר יכול תתפוס את האש, אלא שאף על פי שאש יורדת מן השמיים, מצווה להביא מן העדיות. דהיינו, באמת המקור הוא שמימי, אבל אנחנו מצווים לגלות את זה בעולם הזה על ידי מעשה שלנו, אבל המעשה שלנו הוא רק כדי לגלות את האש מן השמיים. ועכשיו יש פה עוד דגש שכתוב, נכון, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. ומצוין פה, שוב, לא בדקתי, הוא אומר, אז כנראה שזה ככה גם בפוסקים, אבל לפחות פה בשיחות הרצויות מביא, שרק הכהנים מציטים את האש במזבח. אנחנו יודעים שיש עבודות שקשרות בזר, כגון שחיטה ועוד כל מיני עבודות, לפני קבלת הדם וזריקה בהלכה, אבל העלאת האש, היית יכול לבוא ולהגיד שזה איזה משהו טכני כזה, אנחנו רואים לא. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. למה? להראות שיש עניין דווקא שהכהנים יעשו את זה. עכשיו, כאילו החידוש שיש בעניין הזה, כי היית יכול להגיד, הכהנים כמו שמופיע בדרך כלל. למה מופיע הביטוי הזה ונתנו בני אהרון הכהן? כדי להראות שגם זה לא תלוי בהשתדלות שלנו, אלא ביצירה האלוקית. דהיינו, אם לא הייתי מספיק ברור, זה אומר ככה, אדם יכול לבוא ולהגיד, אני הולך לבית ספר ל... לא יודע מה, בית ספר לכהנים, נכון? סוכים לי שכולכם מבינים שזה מגוחך. ואני רוצה לעבוד בבית המקדש, ואני אלך ועשה השתלמות. אומרים, זה לא יעזור, למה? עם כל הכבוד לך, אם אתה לא שייך לזרע אהרון הכהן, לא תוכל לעשות את העבודה. כי הקדושה מתחילה מהצד האלוקי ולא מצד ההשתדלות שלנו. לכן הדגש הוא שזה דווקא בני אהרון הכהן, זאת תורה חוזרת על זה כמה פעמים, שזה דווקא מצד קדושתו של אהרון. וכאן ההזדמנות, ככה כבר הוא מוסיף על זה, שאהרון הכהן עם התכונה המיוחדת שלו, והברכה, נכון? הברכה, אם שמתם לב, של ברכת כהנים היא שונה מכל הברכות. כל הברכות מתחילות, אשר קידשנו במצוותיו, איך הוא קידש אותנו? במצוותיו וציוונו. וברכת כהנים מתחילה, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. לא קידשנו במצוותיו, אלא קידשנו בקדושתו של אהרון. זאת אומרת, אהרון הוא האב טיפוס של התכונה המיוחדת, שהקדוש ברוך הוא נותן לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם, של הסגולה הזאת, של לתת לעם ישראל אהבה. זאת אומרת, זה פה כאילו משחק מילים. קודם כל, זה תנאי הלכתי לברך את עמו ישראל באהבה. זאת אומרת, זה ממש שלא נדע, אם יש כהן ששונא מישהו מהקהל, אסור לו לברך. שלא נדע. אבל גם הוא מברך את עם ישראל באהבה, שיהיה להם אהבה. זו התכונה המיוחדת שיש לכהנים לתת לעם ישראל. טוב, אבל ענייננו, הדגש, כן, שלא נסתחף פה לדרשות חשובות על הכהונה, האש יורדת מן השמיים, ואף על פי כן מצווה להביא מן העדיות, אבל לזכור כל הזמן שאש יורדת מן השמיים, אותו הדבר גם הכהנים הם אלה שמעלים את האש, אבל רק בתנאי שהם שייכים לסגולה הפנימית האלוקית של אהרון הכהן. ממילא, כל הזמן המפגש הזה, וזה היה דבר שחוזר כל הזמן, אש יורדת מן השמיים ופעולה מעשית שלנו. אז כמו שאמרתי קודם, הדברים האלה הם נוגעים גם לכל התחומים שאנחנו עושים. כי אנחנו חיים בדור, כנראה זה היה תמיד, אבל אני חושב שיותר ויותר, ברוך השם, ההתקדמות הטכנולוגית והיכולות של האדם לעסוק בכל כך הרבה דברים, מגיעים למצבים שבמשפט אחד זה כוחי ועוצם ידי. המון אנשים מחשיבים את מה שהם עושים, את היכולות האדירות שהם הגיעו, אבל המילה אדירות, אמרתי אותה כאילו במרכאות. זה הכל תלוי אם אתה הצלחת לחבר את זה לאש שיורדת מן השמיים. זו הנקודה המרכזית. אם חס ושלום לא, אז זה לא מתאים. לכן אני אומר, יש פה פתיחה בהמשך השראת שכינה וכו'. עכשיו, ברשותכם, אני רוצה לדבר כמה דברים על פורים. יש לנו זמן, סליחה שמאוד קיצרנו, אני לא כל כך אשם, אבל לפחות נאמר כמה נקודות. עכשיו תראו, לא עשיתי עבודה מספיק מעמיקה, אבל קודם כל אני אומר משהו, בעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נדבר יותר, כי זה כבר יהיה לקראת יום פטירתו של הרב צבי. למה אני אומר את זה? כי הרב צבי יצא נפטר בפורים. אני לא בקי בסתרי תורה, ובוודאי לא בקי בנשמות, אבל לפחות נראה לי אני יודעתי, ואני חושב שגם שמעתי את זה. זה היום שהוא כאילו הכי מדבר עליו, מה אני מתכוון, למרות שהשיחות שלו על פורים הן מאוד מאוד קצרות, וכאילו אפילו אתה אומר לעצמך, כאילו מה הוא מחדש, נכון? אז מי שקרא, יש פה ושם איזה ככה, לא ממש בדיחות, כן, זה לא, אולי היה סטנדאפיסט, כן, אבל שלא אפילו, פה ושם ככה אלה, זה כמה אמירות כאלה, תכף נספר גם את הסיפור, כנראה זה היה חשוב לו על רבי לייב ולאיגר וכו', זה הדבר שחזר כמה פעמים, אבל כנראה שהשיחות הן כל כך קצרות, בגלל שהיה כל כך ברור לו שלא צריך להגיד הרבה. מה את קוראים כל כך ברור לו? כי אני כל השאר אומר את הסוף, אבל אחר כך מחפש את איך כאילו למלא את הזמן. סליחה שאני אומר את זה, כאילו אני צוחק על עצמי, לא על הרצוע. זאת אומרת, אני אומר, כל כך ברור לו שדווקא בנס פורים מתגלה יותר העניין של נצח ישראל. תכף נראה את זה, איך זה בא לידי ביטוי. כי באמת יציאת מצרים ודאי שזה העיקר ואי אפשר בלי זה, ולא יכולנו אין מה לדבר על עם ישראל בלי כל היסוד הזה של שנקרא יציאת מצרים. עכשיו אנחנו לא עושים תחרות מי יותר ומי פחות, אבל הנקודה הזאת שאנחנו מדברים עליה כל הפרשיות האחרונות, נכון? ושכנתי בתוך ישראל ולא אעזוב את עמי לעולם. אני אומר את זה בכוונה במילים שלי, לא, הוא לא אומר את זה, כי אין לו ואמינות אפילו כאלה. אבל היה אפשר חס ושלום לצייר שבסדר, היה יציאת מצרים ואידיליה עצומה, נכון? כמו כאילו במשל, נגיד, חתונה אדירה וירח דבש והכל, אבל אתם יודעים שאי אפשר לחיות כל החיים רק בגלל תמונות מהחתונה. וחס ושלום, יש כל מיני אנשים שמגיעים למצבים שממש, כאילו, זה, לא רק שזה לא זה, אלא עוד אפילו נפרדים שלא נדע מצרות. אז איך אתה יודע באמת שהדבר הוא אלוקי? דווקא, כמו שכולם מזכירים, שמשפלנו זכר לנו. זאת אומרת, זה לא רק בתקופת האידיליה, אז יש יצירת עם ישראל, אלא אפילו, כמו שחזל אומרים, ואנוכי אסתר, אסתיר פנה ביום ההוא, זה יוצא משחק מילים עם אסתר, אבל פה זה כוונה בהי, אנוכי אסתר, אסתיר פנה ביום ההוא, אז אומרים, חזל אומרים, גלות מתוך גלות, זאת אומרת, כאילו גם מצב שהם כבר בגלות, וגם עוד את כל העניין הזה, שבטח אתם שומעים בשיעורים האחרים, על העניין הזה של המצב של עם ישראל, שכבר די השלימו עם המציאות הגלותית, וכו'. ודווקא אז שהיה כבר חס ושלום גזירת כליה, ואתם יודעים שיש גזירת כליה, היא לא בעסתה, אם יש אב ואמין, אז יש אנחנו כולנו, ברוך השם, כבר שמחים וכו', כי הגזירה לא יצאה לפועל, אבל צריך לדעת שאב ואמינה כזאת, היא גם כן חמורה מאוד. והלימוד הזה, שדווקא בתוך העניין המיוחד הזה של ההצלה, אז זה נצח ישראל. כאילו במרכאות, אחרי מעשה אני יכול להגיד, כאילו לא היה מגיע להם, כאילו. אבל עובדה שכן היה מגיע, עובדה שהשם הציל אותם. לכן אני אומר, הוא לא כל כך מעריך, כל הזמן חוזר, נצח ישראל, נצח ישראל. עכשיו, כיוון שאנחנו עוד ככה, בהתחלת הנושא, אז אני מספר, כנראה, עוד פעם, לא יכול להבין למה כל כך חשוב לה, סיפור על רבי לייבה לאיגר, שהוא נכד של רבי עקיבא איגר. טוב, אז לא כאן המקום להגיד על גאונותו של רבי עקיבא איגר, שבאמת אחד מגדולי עולם. בכל אופן, הנכד שלו, במרכאות, כן, כפולות ומכופלות, מה שנקרא, נתפס לחסידות. כן? והיה משהו מאוד מאוד מיוחד, וכולי, רב צדוק הכהן מלובלין, כן, למד אצלו, ואומרים שלא עיז לפתוח את הפה כל זמן שהוא היה חי. רק אחרי שרבי לייבה לאיגר נפטר, אז רב צדוק התחיל לדבר. בכל אופן, מספר פה רב צדוק לצד, הם הופיעו פה בשתי גרסאות, אבל לא כל כך משנה לנו, שהוא כדרכם של חסידים גדולים, אז הם שהולכים למצווה, הם עושים הרבה הרבה הכנות. לא העיקר שהדבר יעשה, אלא לשם מה. כן, זה גם קשור להרבה דברים שדיברנו. שלמה איזה מקור זה נובע, והמעשה זה רק הגילוי, זה החיצוני, הצד הכי חיצוני של העולם, המחשבה והדיבור, ואחר כך זה גם בא לידי מעשה. בכל אופן, מספרים החסידים שרב לייבה לאיגר חיכה בליל כל נדרי להכנות, הכנות, רק ב-11 בלילה, דמיינו את זה, קוראים כל ההכנות של יום כיפור ומתח של יום הדין והקדושה, רק ב-11 בלילה הוא בא לבית מדרש של להגיד כל נדרי. נו, ומה עשו החסידים בינתיים?
חיכו.
מה? כן, ודאי שחיכו, אבל מה הם עשו בינתיים?
שרו.
מה שרו?
שרו.
כן, לא עשו, כבר מכירים את הסיפור, אז אפשר לקצר. כן, בכל אופן, היית יכול לדמיין, נדע מה ישבו ולמדו, אמרו מוסר או משהו. אבל ליל יום כיפור, עמדו ושרו את מה? ששר את יעקב. רקדו בדבקות כמה שעות. ולמה? כי גם ביום כיפור אדם זוכר, ששר את יעקב זה, כלומר זה כינוי לעם ישראל, זה סגולת ישראל. תשועתם הייתה לנצח. כן? זה הנקודה המרכזית, כמו שאנחנו אומרים פה בעניין. אז אם כבר ככה, אז הוא עשה מזה כזה ככה, קצת מילתא דבדיחותא, אבל יש פה הרבה רצינות. דהיינו, שהנקודה הבסיסית היא של נצח ישראל שמתגלה בפורים, וזה גם צריך לזכור ביום כיפור. טוב, אז אם כבר הזכיר אותו, אז זה ככה מילתא דבדיחותא, לכבוד פורים, זה לא בדיחה כל כך מצחיקה, אבל לפחות ככה שהרב לוי איגר, כשהיה מתארח אצל אבא שלו, רב שלמה איגר, כן, בנו של רב עקיבא איגר, אז היה ביניהם איזה הסכם, זאת אומרת, האבא ביקש ממנו, כשאתה נמצא אצלי, אז תתנהג כמוני. זאת אומרת, בלי כל ה... לא יכול לסבול את זה שאת מנהג החסידים שולחים, למקווה, והכנות לתפילה, ולפעמים התפילה אחרי הזמן וכו', לא נכנס פה עכשיו לשאלה ההלכתית, אם יש להם על מי לסמוך או לא. בכל אופן, האבא אמר לו, כשאתה נמצא אצלי, תתנהג כמו שאני מתנהג. טוב, אז הוא קיבל על עצמו. ואז הוא אמר, בבדיחה, רב לוי איגר, עכשיו אני מבין למה זה קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכון יומך. כשנמצא אצל האבא, אז היום נהיה לי יותר ארוך. אז ככה הוא הספיק יותר. טוב, אבל זה היה ככה בשביל לפתוח במין תל בדיחותה. יש נקודה שהיא... חזר עליה כמה פעמים והיא מתאימה מאוד לשנה, בגלל זה אני אומר אותה, שיש מה שנקרא מפגש של קדושת הזמנים, והשנה אנחנו נזכה לזה. דהיינו, יש שלוש דרגות בקדושת הזמנים, שהעיקר כמובן זה קדושת השבת, שזה מה שנקרא קביעה וקיימה, זה קביעה אלוקית של בני אדם, אין שום יכולת התערבות בצד של קדושת השבת. יש את קדושת יום טוב, שההתערבות היא על ידי בית דין. זה שהיום זה כבר הכל קבוע בלוח וכו', אבל זה הכל מתוך מה שכן, אותו הלל השני, אומרים שהוא קידש כבר את כל הזמנים בעתיד, על פי הנוסחה שהוא קבע, בכל אופן, בעיקרון, בזמנים האידיאליים, כנראה שזה יחזור גם, אני לא אומר זה על תקן נביא, כידוע לכם, אבל בכל אופן בית דין יושבים בירושלים ומקדשים את הזמנים, קובעים מתי ראש השנה, ועל פי זה גם במילא מתי ראש חודש ניסן ומתי פסח. כל הדברים האלה הם באים לידי ביטוי כבר על ידי כביכול תערובת. מה זאת אומרת תערובת? ההחלטה על קדושת הזמנים היא החלטה אלוקית, נכון? ב-15 לחודש הראשון וכו' וכו'. אבל מתי יחול ה-15 יום? זה על ידי בית דין, זה דבר תערובת של בני אדם. והדרגה השלישית, שהיא קדושת פורים וחנוכה, שזה קדושת הזמנים שנעשתה על ידי חכמים לגמרי, לא כתוב בתורה. והנקודה הזאת של המפגש, זאת אומרת, היינו כל אותו מהלך, אתם אומרים כל הזמן איך הדברים האלה הם קשורים, החל מהקדושה האלוקית של קדושת שבת, שבכלל אין לנו מה להתערב אלא רק לקבל, עד המצב של הדר קיבלו ימי אחשוורוש, שעם ישראל החליט מעצמו להוסיף עוד מצווה ולהוסיף עוד קדושת הזמנים. כל הדברים האלה, ברשותכם, אני לא מבין את המשפט שאני הולך לקרוא לכם, אבל אולי אתם תבינו, וגם אם לא, אז איך אומרים, תזכרו, זה לא משפט ארוך, תזכרו את המושג ותתפסו אותו רק בצד הרוחני שלו, תראו איך הוא היה חי את הדברים, איזה מדרגות של קדושה. הוא אומר, יש מקום להתבוננות, להתבונן במתיקות המיוחדת של הנשיקה, ההתחבקות בין עליוני עליונים ותחתיות הארץ. זאת אומרת, מה מתכוון לנשיקה? המצב הזה, שבני האדם יכולים לבוא ולהתחבר אל הקדושה על ידי קביעת יום קדוש, זה מה שנקרא כביכול, כן, החיבור בין הצד האלוקי לצד התחתון שלנו בעולם הזה, כמובן על ידי תלמידי חכמים, ואנחנו על ידי סגולת ישראל, לא מצד כל אחד והצד הפרטי שלו. ולכן זה מה שהוא אומר, נשקי שמיה וערה הדדי, כן, החיבור הזה. עכשיו, אז זה החיבור של שבת עם פורים, וזה יוצא לנו השנה. עכשיו ברשותכם אני אקרא פה כמה שורות, למרות שאמרתי אותם כבר, אבל הן גם קצרות וגם, אמרתי לכם, תמציתיות. אז אפשר לקרוא אותם בפנים ולא תאבדו את הקשר. הקדושה המיוחדת של פורים עניינה הוא שהיינו במצב היותר מושפל וגרוע, ובשפלנו השם זכר לנו. אשרינו שזכינו למידה זו של הבוחר בעמו ישראל באהבה, שהיא מתגלה דווקא במצבים היותר מסוכנים וקריטיים. כאן הגילוי של נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, באיזה אופן שהוא אפילו מסוכן ביותר. המן רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מן ארבע עד זקן טף אנשים ביום אחד. וריבונו של עולם סיבב את הסיבות בהסתר פנים, ומתוך כך התגלה נצח ישראל באופן החריף ביותר. על ידי התוכנית של העמלק הזה היינו במצב של הגלותיות הנורא ביותר, כמו שהיה בזמן היטלר, יימח שמו וזכרו. כמו שאחינו, זה הוא כותב אז, נמצאים בצרה ובשביה ברוסיה על חודה של חרב, ומשם יצאנו למרחביה. הישועה זרחה לנו מתוך המצב הנוראי הזה, כנצח ישראל לא ישקר. ומכאן הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, שבשפלנו זכר לנו. אבל אין אומרים הלל בפורים, ואחד הטעמים הוא מפני שזה נס בגלות, בתומת ארץ העמים, בשפלנו. אבל דווקא מתוך החושך מתגלה האור הגדול, קידוש השם הגדול היוצא מחילול השם הגדול, מכאן השמחה הגדולה של היום הזה. טוב, אז קודם כל אני רוצה טיפה להמחיש, למרות שאין לי מה לחדש, המושג הזה של אפילו. מה אני מתכוון? אפילו אני אשתמש במשל, באמת נשתמש בו רק במשל, אני מקווה, שכידוע לכם, בחיי הזוגיות יש הרבה הדדיות, נכון? וזה טוב שזה ככה. אני לא אומר זה עכשיו בביקורת, תכף תראו, רק לצורך ההסברה, אני עלול להישמע כזה, כאילו אני אומר ביקורתי. אבל מה נתכוון הדדיות? שברוך השם, כל אחד נותן לשני משהו. אבל, חס ושלום, אלף פעם חס ושלום, מתי נמדדת הנאמנות האמיתית? שפתאום אחד הצדדים מבני הזוג לא מסוגל לתת את מה שכביכול, לא אם הוא התחייב, אלא, אתם מבינים מה נתכוון, נכון? בהרבה בתים, היום זה כבר משונה לגמרי, אבל כאילו צורך העניין עדיין סמכות לתת ככה, כאילו הבעל מביא את הפרנסה, ואשתו נותנת לו בית חם על כל המשתמע מכך, נכון? אוכל חם ובית מסודר וכדומה. אבל אם חס ושלום פתאום קרתה תאונה והאישה נהייתה נכה ולא יכולה להביא את מה שהיא נתנה לו כל השנים, אז חס ושלום לא רוצה אפילו להגיד, עלולה להיכנס איזושהי מחשבה שזה בכלל לא הדדי. אבל אנחנו יודעים מתי נבחן את הנאמנות. דווקא אז, שרואים שקם הבעל, עוזב את העבודה, עומד על ידה כל הזמן, וסועד אותה, ותומך, ומנסה לעזור וכו', אז אנחנו צריכים להגיע למצב שהנאמנות תהיה כזאת גדולה וברורה, שלא נצטרך את התמונות האלה שאמרתי עכשיו, כדי להמחיש עד כמה הקשר הוא חזק. אז הבנתם מה אני מתכוון בלשון אפילו? זאת אומרת, אם אדם מוכן לעזוב הכל כדי לעזור לצד השני, סימן שהוא באמת אוהב אותה. אז כך גם יש איזה מצבים שאפילו הקדוש ברוך הוא מזמן שאנחנו לא רוצים אותה. ובאמת חס ושלום שלא נגיע למצבים האלה שכאילו פתאום אדם כבר עומד במצב שכאילו הכל נהרס, ואז פתאום בשנייה האחרונה הציל אותם. זה טוב שאחר כך לרוב לספר את גודל הנס, אבל אנחנו צריכים מספיק מה שנקרא מה שהיה כדי שנלמד מזה, ולא כל הזמן האיומים והצרות, זאת אומרת האיומים, הצרות שמקיפות את עם ישראל כל רגע ורגע, וגם עכשיו אנחנו נמצאים בנס כל הזמן. ואנחנו לא צריכים לחכות לאיומים עוד יותר גדולים כדי שנדע להודות להשם. לכן ההתבוננות שלנו על פורים היא התבוננות מאוד מאוד עמוקה, שממנה אנחנו רואים כבר כאילו יותר גרוע, לא יכול מצב של להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, גם עוד מכן תחת אנשים יום אחד, ואתה שואל את עצמך אפילו במה להיחס. זה לא שיש לך צבא חלש או משהו כזה, אין לך בכלל צבא, אתה לא יכול לך להתמודד. זה מין איך זה נקרא היום, כל מיני קריסת מערכות שמנסה לבדוק את עצמך. אני אומר עכשיו משפט בסוגריים, אבל לא תרח בכלל להגיד את זה, אבל אני מרשה לעצמי לומר, למרות שהוותיקים בטח שמעו את זה ממני פעם, החג שהכי סובל מכל החגים זה פורי, כמו מבחינה רוחנית. כי הוא חג מאוד עמוק, וחז"ל לקחו אותו עד הגוף, זאת אומרת, כאילו כוללים, בגלל שהרמ"ן רצה להשמיד את הגוף, אז אנחנו עושים גם סעודות ויין וכו', ויש כאלה מתחילים משם. הבנתם מה אני מתכוון? לוקחים את העניין של הגוף, וכביכול איזה יום אחד בשנה מותר גם לנו להיות חילונים, זאת אומרת כאילו מותר גם לנו להשתקר, יום אחד מותר לנו להתפרק חס ושלום, וזה ודאי לא ככה, אלא זה באמת חג מאוד מאוד עמוק, שעד כדי כך הוא גדול, שבכל שבת יש מצווה שלנו בשבת, ובכל יום טוב יש עוד יותר, כן, מצווה לשמוח ובשר ויין וכו', אבל פורים זה חג כל כך גדול שחזל לקחו, שהם לקחו אותו עד מצב שאפשר לשמוח גם עם הגוף. אבל מכאן עד לבוא ולעשות מזה ככה מה שנקרא צחוק, אם אתה לא בא לתת מוסר, הוא לא תורח וזה רוצה לצל, היה הרבה מעל הדברים האלה, זה לא שייך בכלל. זה נכון שיש עניין של שמחה, כי בעצם הנקודה הזאת של שמחה צריך להעמיק בה מאוד, אבל עוד לפני שאנחנו ננסה להגיד כמה משפטים על השמחה, אז הנקודה הבסיסית שמשהו מדגיש פה, כמו שאמרתי קודם, נצח ישראל לא ישקר, זה בא לידי ביטוי דווקא במצב שהיה נראה לך כאילו מאיפה בכלל זה יבוא. אלא מה, אנחנו, קשה לי לגרום לכם, לא יכול להכניס אתכם ללחץ, כן, אני גם לא רוצה, אבל אם הייתי יכול, כי בכל עכשיו אני מציא איזה סיפור, ולהכניס את זה שמתחיל לבכות, כמו שמסופר על ספר יסוד ושורש העבודה, מספרים עליו שכל פעם שהם קורא את המגילה, בהתחלה היה בוכה. כי באמת הוא נכנס לאווירה הזאת. אנחנו יודעים שאת הסוף, אז אנחנו לא יכולים להיכנס למתח הזה, כאילו אנחנו לא יודעים. אבל כן חשוב להיכנס לעניין הזה. עכשיו על העניין של השמחה, אז גם כן אומר פה עוד שניים שלושה משפטים, ואחר כך אני אנסה טיפ טיפה להסביר את זה, אבל אולי בהמשך אני צר לי שאני לא מספיק ברור לי לעצמי, למרות שהכיוון הוא ברור. יש לי תרומם להתרגל לאט לאט לעבוד את השם בשמחה, בריקודים וכדומה. במסילת ישרים מבואר שעבודת השם בשמחה היא הגילוי האמיתי של כל עצמותי תומרנה, של דבקות ושלמות. יש בזה מדרגות וסגנונות שונים. אצל החסידים יש תפיסת מקום מיוחד להכשר מצווה, להתרוממות אל המצווה, לפעמים יותר מהמצווה עצמה. טוב, אז מה שאנחנו רגילים לומר בדרך כלל, שהשמחה זה ביטוי של שלמות. דהיינו, הכרה שכלית. זאת הנקודה הכי חשובה, ואותה אני אנסה להסביר בכמה משפטים בעניין הזה. אז קודם כל, יותר קל לי להגיד מה לא, לצערי הרב. אז למה אני מתכוון מה לא? כי אני אשתמש גם ישר באמירה של הרב ליאור, זה לא משחק מילים, זה דבר מאוד אמיתי, שבידור בארמית זה פיזור, נכון? מי שמכיר קצת ספרות יפה, נכון? לפעמים אומרים, שערו מתבדר ברוח, נכון? אז ככה מתכוונים לזה שהשער ככה מתפזר. אבל אפשר לראות את זה. גם מי שבקיא בארמית, אז לא צריך ראיות מהספרות. שהדבר המיוחד הוא בשמחה, שנייה, רק חוזר. דיברתי את רצף הדיבור. זאת אומרת, הבידור זה פיזור. דיינו, זה גורם לאדם לפעמים לשכוח לרגע איפה הוא נמצא, ולפעמים נותן לו הרגשה טובה. אבל האמת, שזה לא פתר לו כלום. לפעמים ככה, איזו בדיחה טובה, ככה עוזרת, מה שנקרא להיכנס לאווירה טובה. אבל, כי יש מקום גם למילתא דבדיחותא, כמו שאנחנו רואים אצל חז"ל, ורב נחמן מדבר הרבה, עוד לא זכיתי להבין למה, אבל אם הוא אומר, הוא יודע, מילתא דשטותא, כל מיני דברים כאלה, מה זה עושה? אבל שוב, ברור לי שגם רב נחמן וגם רב אשר פותח את השיעור מילתא דבדיחותא, הוא לא התכוון שהחיים מנוהלים על ידי בדיחות, על ידי זה שאתה משכיח מאנשים את הצרות שלהם. היום במיוחד זה עוד יותר בולט, זאת אומרת שאנשים הולכים להופעות וכל מיני דברים של סטנדאפיסטים וכדומה, שלא יעלה על הדעת בכלל, זה לא מתאים לא לפורים ולא לכל השנה, של מציאות כזאת של אנשים שכביכול בגלל שצוחקים על מישהו אחר או אני לא יודע מה, יורדים על מישהו, זה מוסיף לך שמחה. מה זה פותר לך? כלום. זה איסור חמור. אם תנסו גם לדמיין שהבן אדם הזה, אז אנחנו עומדים וצוחקים בהופעה על מי? על אחד כזה שהוא בן אדם, נכון? אחר כך הולך הביתה בוכה, יש לו אישה ויש לו ילדים, אם גם הם היו בהופעה אז בכלל פדיחה, כמו שאומרים. אז על מה אתה שמח? אז זה בכלל לא קשור לשמחה. זה החלק הגרוע של הצחוק. לכן אנחנו בכלל, אין לנו מקום להיות שם. מה שכן, זה השמחה. שהשמחה הרבה פעמים היא נובעת מתוך הכרה שכלית. ככל שאדם הוא יותר כללי, הוא יותר שמח. איך? כי הוא מקבל את הפרופורציות של החיים, והוא מקבל את המקום שלו בתוך הכלל, ואת המקום של הנשמה שלו בחיים. זאת אומרת, דהיינו ככה, שאם אדם, קל לי להגיד את זה במשל, אבל זה לא, צר לי שזה לא יהיה דברים, לא בטוח שתצאו פה בשיעור, אתה נכון בטוח לי, שלא תצאו פה בשיעור, תתחילו לרקוד, כי אני הולך עכשיו להגיד כמה דברים כלליים. כי אני רק אומר את זה באופן כללי, אבל אני אומר את זה כמשל. לפעמים אדם, וזו תופעה פסיכולוגית פשוטה, יש אנשים שהם מאוד מאוד, מה שנקרא, ממוקדים בכאב שלהם, ואתה לא מצליח להוציא אותם. כאילו, אתה מנסה להגיד לו, תראה, ביטוי פשוט כזה, תראה את החצי כוס המלאה, ולא, תמיד יראו, לא את החצי כוס הריקה, אלא אתה אפילו רבע כוס ריקה, או שמינית כוס ריקה, לא יודע מה, כל הזמן דברו איתך מה כואב לו פה, מה כואב לו שם, מה זה. אתה אומר, נו, בסדר, נו, אז מה, אבל תראה, ברוך השם, יש לך בריאות, יש לך אישה, ילדים, וזה נכון, הפרנסה לא משהו, אבל גם כן, תשמח, תביא לחם הביתה, לא, וזה וזה וזה. קיצור, מה שאנחנו קוראים קוטרים, במובן החמור, אתה מרגיש, אולי מסתכל על החיים בצורה נכונה. עכשיו בואו נסתכל בצורה חיובית. צורה חיובית באה ואומרת, שאתה חי בתוך מכלול, וגם אם יש לך בעיות בצדדים הגשמיים, אז זה רק חלק מהחיים. כי החיים הרוחניים שלך הם באמת העיקר. והחיים הרוחניים שלך הם גם כן חלק מדבר גדול. ושתלמד להתבונן על עם ישראל והדבר הגדול הזה, ושאתה חלק ממנו, אז ברור שיהיה לך שמחה. איך לא? תראה איך כתוב שהוא שומר עלינו. לאורך כל ההיסטוריה. מה, אתה יכול להיכנס לייאוש? חס ושלום. זה לא אומר שאין בעיות, זה לא אומר שאתה לא צריך לפתור אותה. אבל איך אפשר להיכנס לעצמות בכלל? מתוך כל הדברים האלה. לכן, דווקא המבט הכולל, זה הרב כותב, אין לי פה את הציטוט, אבל הרב כותב באורות הקודש, ככל שאדם יותר כללי, הוא, יש לו יותר שמחה. ולכן זה הכל, דווקא הביטוי הזה של, של נצח ישראל, זה מה שמביא לנו את, את השמחה האמיתית. טוב, אז נעצור פה היום, ונקווה שהבאתי קצת תועלת, למרות שזה הדברים כלליים מדי. תודה.